בסדר. טוב, הנושא שלנו הוא משמעותו וערכו של זיכרון, וזה כמובן מתקשר גם ליום השואה שהיה בשבוע שעבר, גם ליום הזיכרון שחל היום, שזה מעורר כל מיני שאלות שאפשר לדבר עליהן גם בהקשר היהודי וגם בהקשר הפילוסופי, הכללי, התרבותי, למה בכלל חשוב לזכור, מה זה לזכור, ואני דווקא רוצה להתמקד אולי פחות בהיבט התורני יהודי, למרות שאני חושב שהוא לא באמת שונה. אנשים טוענים שהוא שונה, אבל לא בטוח שהוא באמת שונה, כי העובדה היא שהערך שאנשים רואים בזיכרון לא תלוי כל כך בתפיסתם הדתית. זאת אומרת, אנשים מנותקים לחלוטין ממחויבות דתית, מקשר לעולם דתי, לספירה דתית, עדיין יכולים להתייחס בהערכה רבה, בחשיבות רבה, לזיכרון של אירועים, של אנשים וכדומה. וזה בעצמו מעורר את השאלה למה. בהקשר הדתי קל לנו איכשהו להתעלות בציוויים כאלה או אחרים. אנחנו מצווים לזכור, זכור את אשר עשה לך המלך, את כל הזכירות שאנחנו מכירים גם מהסידור, אז אפשר להגיד, טוב, יש איזשהו ציווי דתי שמחייב אותנו לזכור כל מיני דברים, וגם שם צריך להבין מה ולמה ועד כמה, והאם זה ממש חיוב או לא ממש חיוב, מעשה מרים, כן, כל מיני זכירות שאנחנו מכירים, אבל בהקשר, דווקא בהקשר הלא דתי, אני חושב שהוא יותר משמעותי לדיון הזה, כי שם נראה שאנשים רואים ערך בזכירה ובזיכרון, גם בלי קשר לציוויים דתיים. והשאלה היא, מה בעצם הערך של הדבר הזה? ועכשיו אני מדבר לאו דווקא על חללי צה"ל, אלא גם על השואה, אולי גם לזכור סתם אנשים שנפטרו מהמשפחה או חברים, או מה שלא יהיה, לא רק בהקשר של אירועים לאומיים, אבל אולי צריך לחשוב בפרט גם על האירועים הלאומיים. אם יש משהו שמייחד אותם או לא, מה המשמעותו של הזיכרון בהקשרים האלה? וכאן עולות כל מיני הנמקות בהקשרים שונים. כשאני שואל למשל למה לזכור את השואה, או את נספי השואה, זה לא תמיד אותו דבר כמובן, אז עולים כל מיני, עולות כל מיני הנמקות של כדי למנוע שואות עתידיות, למנוע הכחשת שואה, להטמיע היטב באנשים לאיפה בני אדם יכולים להגיע, כל מיני דברים מן הסוג הזה. התחושה שלי שכמובן זה דבר חשוב, למנוע שואות עתידיות, וכמובן שווה לזכור אם היו שם אירועים יוצאי דופן שאפשר ללמוד מהם, להסיק מהם מסקנות כאלה או אחרות, אבל אני חושב באופן די ברור, נדמה לי התחושה היא שזה הסברים לא משכנעים. לא רק שהם לא משכנעים כשלעצמם, אלא הם לא באמת ממצים את מלוא עומקה של התופעה. זאת אומרת, אם היה עניין פה למנוע שואות עתידיות, קשה להסביר בזה את האובססיה הזאת שמלווה את כולם לבדוק עד כמה כל אחד יודע כל פרט במה שהיה שם בשואה, ואיזה נורא הבורות הזאת שיש אצל הנוער, שלא יודעים מה זה ועידת ואנזה, ולא יודעים מה היה פה ומה היה שם, וכמה יהודים נרצחו פה וכמה יהודים נרצחו שם. כל הפרטים האלה שהם לכאורה עניינם של היסטוריונים מקצועיים, ולא ממש חשובים למניעת שואות עתידיות, נדמה לי, מעלים את התחושה שההסברים והרציונליזציות שמוצאים לזיכרון השואה, הם לא משכנעים. זאת אומרת, הם לא באמת מה שעומד בבסיס התחושה הזאת שחשוב לזכור, שכל כך חיוני לזכור את העניין הזה. יש כאלה שרוצים לומר, אולי הסבר של השתתפות בסבל של הניצולים, כן? בצרות הנוראיות שהם עברו, שהיא אמפתיה, השתתפות, כמובן עזרה עד כמה שאפשר למי שצריך עזרה, למי שאפשר לעזור לו, אבל גם זה כמובן לא מסביר את העניין. יש אנשים שנספו שם ואין להם קרובים ואין עם מי לעשות אמפתיה, וזהו, לא נשאר להם זכר. אז מה הערך בלזכור אותם, או מה שקרה להם? בהקשר של חיילי צה"ל, למשל, אפשר לשאול את אותה שאלה, כל המנהגים, בעיקר של, אני חושב, של השנים האחרונות, של, כן, לאתר חיילים שאין להם משפחה. חיילים אלמוניים לפעמים, כאלה שאפילו לא יודעים את השם שלהם, בטח לא יודעים עליהם שום דבר, ולהציב שם חייל, או לנסות לברר מה קרה שם, לנסות להעלות מן האוב פרטים על מה שקרה שם. ושוב פעם, השאלה למה? למי זה מועיל? אמפתיה עם מי אתה מנסה להביע, אמפתיה למי אתה מנסה להביע כאן. לכן אני אומר, הרבה פעמים עולים כל מיני הסברים שכשלעצמם אולי כמובן כולם נכונים, זאת אומרת, לגלות אמפתיה לאנשים שסבלו זה כמובן חשוב, לאנשים שסובלים עכשיו כמובן חשוב, לזכור כדי שלא לאפשר שעות עתידיות, אין ספק, אין חולק שהדברים האלה חשובים. מה שאני רק טוען, שכל ההסברים הנכונים והחשובים האלה לא באמת ממצים את תופעת הזיכרון. זאת אומרת, החשיבות שאנשים נותנים לזכירה לא, כנראה לא מתחילה ולא נגמרת בהסברים, עוד פעם, הנכונים האלה. יש שם משהו שהוא מעבר לנקודה הזאת. הייתי אומר אפילו יותר מזה, ישנה איזושהי תחושה שהחובה לסגור, אם אני נוסח את זה באופן כזה, זאת חובה שבאדם לחברו. זאת איזושהי מחויבות שיש לנו כלפי אותם אנשים שאותם אנחנו זוכרים. ואז זה לא מניעת שעות עתידיות, אבל זה גם לא אמפתיה. כי האנשים האלה כבר לא בינינו, הם לא צריכים את האמפתיה שלנו. יש פה משהו לאיזושהי מחויבות שממוקדת באדם, ואם זה ככה יכול להיות שזה אפילו, לא יכול להיות, כנראה, זה אפילו לא קשור לאירועים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם בימים האלה, אלא בכלל, זכירה של בני אדם שהלכו, למשפחה, אותם חברים, או סתם אנשים, לא משנה. יש משהו בזיכרון, משהו נורא חמקמק, שאיכשהו, א', לא מובן, ההסברים שמוצאים לו לא באמת מסבירים אותו, וב', כמובן, גם כל ההסברים האלה לא נותנים פשר לתחושה הזאת שהחובה לזכור היא חובה כלפי האדם הנזכר, או האנשים הנזכרים. חובה ממוקדת, לא חובה כללית לכלל ישראל, למניעת שעות עתידיות, אמפתיה לאנשים סובלים ונפגעים. עוד פעם, כל ההסברים האלה, א', לא באמת ממצים את עומק התופעה, ב', לא באמת מסבירים למה התחושה הזאת שהחובה הזאת היא כלפי מישהו מסוים, כלפי הבן אדם שאותו אני זוכר. לצ'אטים אני כרגע לא אתייחס, בגלל שזה יקטע את הדיון, גם להסתכל על הצ'אטים תוך כדי דיבור, לכן מה שאני מציע להשאיר את ההערות האלה לסוף השיעור, ואז אפשר בהחלט לדבר ולדון. אז לכן אני חוזר עוד פעם, אז מה פשרו של העניין הזה של הזיכרון? בעולם שלנו יש איזשהו דגש או חשיבות מאוד חזקה לרגש של בן אדם. ולכן אני חושב שבמידה רבה, רוב האנשים היום לא מטרידים את עצמם בכלל בשאלה הפילוסופית המנותקת הזו שאני מעלה כאן. מה נפקא מינה, למה צריך לזכור, ומה כולם מבינים שצריך לזכור, ולכולם זה גם ברור שזה חשוב, אין ויכוח על זה, אולי בשוליים, אבל לא ממש ויכוח על העניין, אז מה, שמה צריך להתפלסף? זאת אומרת, בסופו של דבר, ברור לגמרי, הכל בסדר, זה כמו שאלות בפילוסופיה של המוסר, כן, למה להיות מוסרי? כל אחד מבין שצריך להיות מוסרי, אין על זה ערעורים משמעותיים, זה לא אומר שכולם תמיד מקפידים, בסדר, כולנו בני אדם, לכולם יש יצרים, אבל אין בעיה אמיתית במחויבות למוסר. אנשים נורמטיביים, אנשים נורמליים, מחויבים לעקרונות המוסר. אז מה אכפת לי, למה המוסר מחייב? שאלה לפילוסופים, למה הדבר הזה הוא חשוב? אז נכון, אבל קודם כל אני לא יכול להתכחש לטמפרמנט הפילוסופי שלי, וכן, מעניינות אותי שאלות פילוסופיות, אני חושב שהן גם מאירות בכל זאת בסופו של דבר את הדברים עצמם, גם למי שלא מוטרד מזה, אני חושב שכאשר מנהירים את העניין, זה יכול להוסיף גם למי שהוא לא, אין עניינו בפילוסופיה דווקא. אגב, בהקשר של למה המוסר מחייב, עוד, אני אעלה עוד היבט שגם הוא עולה בהקשר הזה. גם שם נדמה לי שהרבה מאוד אנשים מעלים הסברים למה המוסר מחייב שלא מחזיקים מים. ולא, אני לא אכנס עכשיו לכל ההסברים, אבל בסופו של דבר הם לא מחזיקים מים, זה די ברור. ואז האפשרויות הפרשניות לתופעה הזאת הן שתיים, ואלה אותן אפשרויות גם בהקשר של הזיכרון. לכן אני עושה את האנלוגיה הזאת מול הניסיון להבין את שורשו של המוסר, תוקפו של המוסר. שתי אפשרויות הן א', להיות ישר ולהודות שהדבר הזה הוא בעצם צורך ולא ערך, אבל זה איזושהי תחושה, זאת אומרת, אני מרגיש שחשוב להיות מוסרי, לא בגלל שיש איזשהו הסבר פילוסופי משכנע, לא בגלל שום דבר, ככה אני מרגיש, זו התחושה שנטועה בי, למה שאני אריב עם התחושה הזאת? זאת אומרת, אם ככה אני מרגיש, אז ככה אני חיים, הכל בסדר, למי שיש איזה בעיה עם העניין הזה, להפך, דווקא זה כנראה מקובל על החברה שאני אתנהג באופן מוסרי. אז מה הבעיה? נכון, אין לזה הצדקה, הכל בסדר, אבל יש לי תחושה ואני הולך איתה, זה הכל, למה צריך לחפש הסברים? אולי אפילו אפשר לקרוא לזה לא תחושה, אלא רגש. יש לי רגש מוסרי, הרגש הזה דוחף אותי להתנהג באופן מסוים, לא רואה שום סיבה בעולם להתנגד לזה, להפך, אז מה הבעיה? זאת אומרת, למה אני צריך להתפלסף עכשיו, או למה אני צריך לחפש, או לבדוק האם יש הצדקה אמיתית או אין הצדקה אמיתית? הכל בסדר. בעולם שלנו יש חשיבות רבה לרגשות, ולכן נדמה לי שזאת אחת הסיבות שהשאלות האלה באמת לא ממש מטרידות את הציבור, את רוב הציבור. כי הרגש הזה ודאי קיים, גם רגש הזיכרון וגם הרגש המוסרי ודאי קיימים, ובמובן הזה הכל בסדר, ברגע שאתה שואל את הבני אדם שאלה, רגע, אבל למה באמת? אז מה, יש לי גם רגש לדבר לשון הרע. למה עם זה אני לא אלך? אז אנשים אומרים, בסדר, אבל פה אין לי קונפליקט. אני לא נמצא באיזשהו מתח בין הרגש שלי ומה שאני חושב שחשוב, ולכן הכל בסדר, אז נכון, אין לי הצדקה. אז מה הבעיה? יותר מזה, גם מה רע ברגש? אני הולך עם הרגש שלי, כן? זה מזכיר לי איזה הלצה ששמעתי פעם בשם דוב סדן, היה חוקר ספרות מאוניברסיטה העברית, איש מאוד מעניין, והוא אמר שהאיש הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. למה יהודי זה די ברור, כי כמעט כל מי שעושה מהפכה בעולם הוא יהודי, אבל למה אורתופד? אז הוא אומר, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו. אמר לנו, חבר'ה, תשתמשו בראש, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. היהודי השני שעשה מהפכה, כן, אני מדלג נגיד, משה רבינו, אפשר גם להכניס אותו שם. היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה ישו. שאמר, חבר'ה, רחמנה לי בבית, תלכו עם הלב. אז התחלנו עם הראש, עברנו ללב. היהודי השלישי שעשה מהפכה בעולם היה מרקס, שהוא אמר שהכל בבטן, כן, הקפיטל, הצרכים הם אלה בעצם שקובעים, הקיבה, היא זו שקובעת בעצם את הכל. אז התחלנו בראש, ירדנו ללב, המשכנו לבטן. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם, היה פרויד, שכמובן אמר שהכל נמצא מתחת לחגורה. אז נדמה לי שאחרי הראש, הלב, הבטן, ומתחת לחגורה, השלב הבא כנראה יהיה אורתופד, שנמצא בכפות הרגליים, או פודיאטר אם תרצו, מישהו שעוסק בכפות הרגליים. זאת אומרת, אני חושב שמה שהבדיחה הזאת בעצם אומרת, היא מתארת תהליך אמיתי. והתהליך הזה זה איזשהו סוג של ירידה במרכז הכובד בתרבות האנושית. אני לא מדבר על זה שהתרבות הופכת לטיפשה יותר, לפחות אינטליגנטית. אני לא חושב שזה נכון. אבל היא כן שמה יותר דגש לא על האינטליגנציה, אלא על המימדים הנמוכים יותר. יכול להיות אדם מאוד מאוד חכם, אבל הוא מונע על ידי ליבו, או על ידי קרסו, או על ידי מה שמתחת לחגורה. או על ידי רגליו, אם תרצו. זאת אומרת, למרות שהוא איש מאוד חכם, זה לא בגלל שהוא טיפש, אלא שהוא לא נותן אמון בשכל כמשהו שאמור לכוון התנהגות. מבחינתו ההתנהגות זה הרגש, השכל זה בשביל לפתור בעיות במתמטיקה. זה לא קשור לחיים, זה לא קשור לערכים, וזה לא קשור לבחירת דרך ההתנהלות שלי ודרך החשיבה שלי על העולם. ולכן, הוא לא שם על זה דגש, לא בגלל שהוא טיפש. ואני חושב שבמובן גדול, במובן רחב מאוד, התרבות שלנו היא תרבות מאוד אמוציונלית, מאוד רגשית. אתה פוגע ברגש של בן אדם, זה העבירה הכי חמורה שיכולה להיות. ולהפך, הרבה פעמים טיעונים שיסודם ברגש ובאמוציות, תופסים את מקומם של טיעונים של שכל, אפילו בוויכוח הפוליטי, נגיד, בין שמאל וימין, שלום, לא שלום, כן להם סור שטחים, לעשות הסכם, לא לעשות הסכם, הדיונים הרבה פעמים נתלים בשיקולים אמוציונליים. תראו עד כמה פלוני סובל או אלמוני סובל, תראו עד כמה פלוני רשע או אלמוני רשע, לשני הכיוונים. והאנשים מנסים איכשהו לקחת אותנו דרך האמוציות שלנו, לאמץ תפיסת עולם. כשתפיסת העולם בעצם אמורה להיות מעוצבת על בסיס, בעיניי, על בסיס שיקולים פסיכליים, שיקולים הגיוניים, על בסיס חשיבה. נכון? שאני צריך לדאוג לזה שאנשים לא יסבלו, הנה חינמי, זה עיקרון מוסרי, לא רק בגלל שכואבת לי הבטן כשאני רואה בן אדם סובל. אבל זה לא אמור להכתיב בהכרח את תפיסת העולם שלי. אתה הולך למוזיאון או לקונצרט, אז המבקר מיד אומר לך האם זה היה מרגש וכמה זה מרגש. הוא לא דן בשאלה האם היו שם קונספטים מעניינים, התחדש שם משהו, היה שם איזשהו, לא יודע, איזשהו רעיון מיוחד, צורת אינטרפטציה מסוימת כזו או אחרת. יש לפעמים אמירות כאלה, אבל העיקר, קודם כל, זה השאלה האם זה מרגש או לא מרגש. כי הרגש תופס מקום מאוד מרכזי בתרבות שלנו, ולכן נדמה לי, אם אני חוזר עכשיו עוד פעם למוסר ועוד יותר לזיכרון, לכן אנשים פחות מוטרדים מהשאלה למה לזכור. למה לזכור? כי יש לנו רגש חזק שצריך לזכור. אנחנו מרגישים איזשהו חיבור, איזושהי הזדהות עם נופלים, עם קורבנות השואה, עם אנשים שנפטרו, וזה הכל, ולכן לזכור למה צריך לחפש הצדקות. אלא שיש מחיר לפרגמטיזם הזה, נקרא לזה כך, או לאמוציונליזם הזה. המחיר הוא מה קורה כאשר מישהו אין לו את הרגש הזה. אם למישהו אין את הרגש הזה, אז כמובן אם הבסיס הוא רק זה שיש לי את הרגש, אז הוא לא יראה חשיבות בזיכרון. אולי אפילו יצפצף על הזיכרון, אולי אפילו יפגע באנשים שחושבים שחשוב לזכור, באנשים שזה רגיש בעיניהם העניין הזה. פה כמובן זה מידות לא טובות, אבל אני אומר, נעזוב את היפגע באנשים. לא מעניין אותו הזיכרון, לא עוסק בזה, וזה הכל, ותעזבו אותי במנוחה. השאלה האם יכולה להיות לי טענה כלפיו? אם הבסיס שבגללו אני זוכר הוא בסיס אמוציונלי בלבד, ככה אני בנוי, יש לי רגש כזה, חשוב לי לזכור, לכן אני זוכר. אותו אדם אחר שאין לו רגש כזה, לא יכולה להיות לי טענה כלפיו. טענה שלי כלפיו היא מבוססת על רגשות שלי, לא על רגשות שלו. עכשיו, למה שהוא יתנהג על פי הרגשות שלי? גם אני עושה את זה רק בגלל שיש לי רגש כזה או אחר. אז אצלו אין, מה הבעיה? למה יש לי איזושהי תביעה כלפיו? אני לא מדבר עוד פעם כשהוא פוגע. כשהוא פוגע זה משהו אחר, אל תפגע באחרים שיש להם רגישויות. זה ברור. אני מדבר על מצב שבו סתם, בן אדם לא מעניין אותו כל הזיכרון, לא עוסק בזה. יש לי איזושהי ביקורת עליו, אני חושב שהוא לא בסדר במובן מסוים, עוד פעם, בלי היסטריה, אבל יש משהו לא בסדר בזה? או שהכל בסדר? התחושה, אני חושב, הציבורית היא שזה בכל זאת לא בסדר. השאלה היא למה? עכשיו, עוד פעם, ואז, אם אני נמלט לכיוון האמוציונלי, אז לרוב האנשים זה לא מעורר בעיה, כי יש אצלם את הרגשות האלה. אבל הנה אני מראה שיש חשיבות לבירור הפילוסופי הזה, כי ביחס לאנשים שלא נכנו ברגשות האלה, אז השאלה היא האם יכולה להיות לי תביעה כלפיהם, האם יש מקום לשפוט אותם בצורה כזו או אחרת. אז מי שיהיה ישר עם עצמו, והמוצא היחידי שהוא מוצא, זה רק המוצא האמוציונלי, צריך להודות שהנה חינם, אין דרך לשפוט אותם ואין הצדקה לשפוט אותם, וכל אחד יעשה מה שליבו חפץ. זאת אומרת, כל אחד שמרגיש יעשה מה שהוא רוצה, ואחד שלא מרגיש יעשה מה שהוא רוצה. ואין מקום לביקורת, אין פה נכון ולא נכון, זו שאלה של כל אחד, כמובן אני אכבד את מה שאתה מרגיש, אתה תכבד מה שאני מרגיש, והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, כל עוד לא נפריע אחד לשני. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה זה לנסות ולהבין, אולי בכל זאת, יש פה איזשהו בסיס או הצדקה פילוסופית לחובה הזאת לסגור. אם כן, אז כמובן אפשר גם לבוא בטענות או לשפוט אנשים שלא נוהגים כך. זה שיש לך, אין לך את הרגש הזה, בסדר, אין לך, אז תיקח כדור. אבל המחויבות, נקרא לה מוסרית, אנושית, עוד מעט נראה מה יכול להיות הדבר הזה, מחייבת גם אותך. זה לא קשור לרגש. גם מי שאין לו רגש, אסור לו לרצוח. למרות שהוא לא מרגיש כאבי לב כשהוא רוצח, כי הוא משהו אצלו דפוק במערכת הזאת של האמפתיה, כן, של של האחריות המוסרית. בסדר? ברגש המוסרי אני מתכוון. עדיין, אסור לו לרצוח, כן? זה ברור, אוקיי? בהנחה שאנחנו מדברים על רגש, על ערך ולא על צורך או על רגש, אז פה זה כבר לא תלוי בשאלה אם יש לך רגשות או אין לך רגשות, יש איזושהי תביעה כלפיך שאתה אמור לעשות משהו ביחס לזיכרון. אתה אמור לזכור. בשאלה היא מה יכולה להיות מה יכול להיות הבסיס לתביעה הזאת. אני אציג את הדברים אולי בצורה יותר חדה.
אפשר להעיר משהו? לשאול, להעיר?
כן, כן.
אני חושב שצריך להבדיל בין זיכרון של מישהו קרוב אליך, שבו יש ביטוי לרגש, אני חושב שהזיכרון הוא לא פנומן ראשוני, אלא הוא תוצאה של געגועים, או אני לא יודע, הזיכרון עצמו הוא לא רגש, הוא יכולת קוגניטיבית לזכור דברים, אבל הוא נובע ממשהו אחר. וכשאתה זוכר מאורעות למי שדור שלישי לשואה ולא מכיר אף אחד, יש הבדל בין זיכרון של מישהו שקרוב אליך, לבין זיכרון שאם אתה לא מתייחד עם זכר חלל צהל או מישהו שקרה, שאתה בתור בן אדם, בתור בן אנוש, מרגיש צורך או חובה או סולידריות או איך שלא תקרא לזה. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני הזיכרונות האלה.
אני אענה על זה בקצרה, ואז בהמשך אני חושב שזה יתבהר יותר. קודם כל, אני עשיתי, העליתי את הדוגמאות מכל הכיוונים קודם, כדי להראות שעדיין בבסיס יש משהו בכל זאת משותף, עם כל ההבדלים. ההבדלים שאנחנו עושים, הם הבדלים שנוגעים לכל הרציונליזציות שהצגתי קודם. הבדלים, נגיד, הכרת טובה, כמובן אני חייב, לחייל שמסר את עצמו בשבילי, אני חייב לו הכרת טובה. אבל למישהו שנספר בשואה, אני לא חייב הכרת טובה. הוא לא עשה בשבילי שום דבר. יכולה להיות לי חמלה עליו, אבל לא הכרה טובה, אוקיי? אז ברור שההסברים שהבאתי קודם, הם הסברים שיכולים לעשות הבדל בין הזיכרונות השונים. אבל דווקא בגלל שאני טוען שהם לא מספקים, אני מחפש משהו יותר יסודי, לכן אני דווקא בכוונה מתעלם מההבדלים האלה. על גבי העניין היסודי ההוא שאני ארצה לטעון לטובתו, אפשר להעלות גם את ההסברים האלה, שאמרתי שהם נכונים. הם רק לא תופסים את שורש העניין. והערה נוספת, שזה קשור לחידוד של עצם דבריי, אני חושב שפספסת משהו במה שאני אומר. אני לא מדבר על השאלה האם הזיכרון הוא אקט אמוציונלי או לא, או קוגניטיבי. אני מדבר על השאלה מה הסיבה לזה שאני רואה חשיבות לזכור. לא פעולת הזיכרון. אני מדבר במישור הערכי. ושם השאלה, האם הסיבה היא פשוט כי יש לי סנטימנט כזה, יש לי רגש כזה שחשוב לזכור, לא שהזיכרון הוא רגש, אלא יש לי רגש שחשוב לזכור. או שיש איזשהו ערך לזכור. וזאת השאלה שאני שואל, לא השאלה מה אופיו של הזיכרון, הזכירה עצמה, מה היא. אז אוקיי, אבל בואו נמשיך. אני רוצה לחדד קצת יותר את הקושי. אמרתי קודם שישנה איזושהי תחושה שהמחויבות לזכור היא מחויבות שפונה כלפי אדם מסוים שאותו אני זוכר. ולאו דווקא במובן התועלתי או התוצאתי, כן, לזכור כדי למנוע שעות, לזכור כדי, לא יודע, מקום דברים כאלה, אלא יש איזושהי מחויבות לזכור, מחויבות לאדם לזכור אותו. משהו, אני חייב לו משהו. עכשיו, אם האדם מסר את עצמו בשבילי, נגיד חלל צהל שנפל במלחמה, הקריב את עצמו וכו', אז זה די מובן, כן, זה הכרת טובה. כן, זה די ברור שהכרת טובה היא מחויבות קודם כל לאדם שלא אני מכיר טובה. אבל כמו שאני בכוונה לא עושה את ההבדלים, כמו שאמרתי קודם, הזיכרון כלפי כל מישהו שנפטר לא יכול להיות מוסבר באופן כזה. לרוב האנשים האלה אני לא חייב הכרת טובה. אגב, גם לא לרוב חללי צהל. רוב חללי צהל, אני חושב, לא נפלו במקומות שבהם, לא יודע, רוב, לא עשיתי סטטיסטיקה, לא בדקתי, אבל הרבה מאוד מהם לא נפלו במקומות שהם תרמו משהו לניצחון במלחמה, חלק מהם בכלל נפלו בהקשר עם תאונות דרכים, אני יודע מה, שלא לדבר על נפגעי טרור. נפגעי טרור, אני יכול לחמול ולרחם על מה שקרה שם, אמפתיה, אבל אני לא חייב להם שום הכרת טובה, הם לא עשו שום דבר בשבילי, הם מסכנים, אלה שנפגעו בכדור, מהכדור, אחרים לא נפגעו, הם נפגעו. זה לא היה משהו שהם עשו, קיבלו החלטה לעשות בשבילי, ואז אני חייב להם הכרת טובה. אז החובה לזכור אותם לא יכולה להיות מובנת על הבסיס הזה. אולי אין, אז מישהו יגיד, אוקיי, אז אין חובה לזכור אותם, אבל אם אני טוען שיש איזושהי חובה בסיסית לזכור, אז כנראה שגם לא הכרת טובה היא הבסיס המתאים לעניין הזה. אני אגיד יותר מזה. יש בעולם המשפטי, מדברים על עילה נזיקית שנקראת הולדה בעוולה. מה זאת אומרת? כן, אני אנסח את הביטוי הכי קיצוני שלה, יש לזה כמה ניואנסים שונים. הביטוי הכי קיצוני זה ילד שנולד, נגיד, עם מחלה מאוד מאוד קשה, חסוכת מרפא, והוא רוצה לתבוע את ההורים שלו על זה שהם לא עשו הפלה. תביעה נזיקית. הוא רוצה לתבוע אותם על זה שהם לא עשו הפלה. עכשיו, זה מעורר בעיות פילוסופיות לא פשוטות. רוב המערכות המשפט בעולם, ככל שאני לפחות יודע, לא מאפשרות תביעה כזאת, אבל יש מערכות שכן. אגב, במדינת ישראל סוג מסוים של תביעות כאלה ישנו. לא יודע אם כולם, אני לא משפטן, אבל חלק לפחות כן. לתבוע את הרופא בוודאי שאפשר. לתבוע את ההורים אני לא בטוח, לא זוכר כרגע. בכל אופן, אז מה הבעיה בתביעה כזאת? אני אביא בעיה אחת, כי לא זה הנושא שלנו, אני רק משתמש בזה כדי לחדד נקודה. אחת הבעיות בעניין הזה זה שבתביעה נזיקית, כשאתה תובע מישהו, נגיד, שהוא, לא יודע מה, עשה אותך בעל מום, אז איך תשום את הנזק? כמה הוא יצטרך לשלם? אז שמים את הנזק, כן, בעבד עברי, בעבד כנעני, זה מחלוקת רש"י וראש בתחילת, בפרק תשיעי של בבא קמא, פרק החובל, אבל השומה באופן עקרוני נעשית בדרך של השוואה. מה זאת אומרת? אני משווה את מצבו לפני שהוא היה בעל מום, למצבו שהוא אחרי בעל מום, ואני בודק מה ההבדל. נגיד, אם הוא נמכר לעבד כך או כך, מה ערכו בשוק? הולך לשמי, ואני בודק מה ערכו בשוק. לא משנה כרגע הפרטים, אבל זה בבסיס שומה כזאת, זה בעצם עניין השוואתי. עכשיו, בהקשר של הולדה בעוולה, אין שום דרך לעשות שומה כזאת, כי אין דרך לעשות השוואה כזאת. מהי ההשוואה? נגיד שההורים היו עושים הפלה, כמו שאני הייתי מצפה מהם לעשות. אם הם היו עושים הפלה, אני לא הייתי קיים. אין אופציה שאני אהיה קיים רק בלי המום. אין אופציה כזאת. אני כרגע קיים עם מום. האפשרות היחידה, האלטרנטיבה היחידה היא שאני לא אהיה קיים בכלל. זאת אומרת שהם בעצם יעשו הפלה ואני לא אהיה פה. עכשיו, כשאני עושה השוואה נזיקית, אני צריך להשוות שני מצבים של בן אדם. יש בן אדם במצב טוב, בן אדם במצב פחות טוב, ואני עושה את ההשוואה, עושה שומה, מה ההבדל הערך בין שני המצבים האלה. אבל אם אני משווה מצב שבו בן אדם חולה מאוד למצב שהוא לא קיים בכלל, המצב שהוא לא קיים בכלל הוא לא מצב שלו. זה לא השוואה בין שני מצבים של בן אדם. מצב שבו האדם לא קיים, הוא לא מצב שלו בכלל. זה מצב של העולם אולי באיזשהו מובן, אבל לא מצב שלו. הוא לא קיים. אין מישהו כזה. לכן אחת הטענות כלפי התביעה של הולדה בעוולה זה א', אין דרך לעשות שומה, וב', אולי אפילו יותר מזה, יש כאלה שמנסחים את זה, אם ההורים שלך היו נוהגים כפי שאתה ממליץ והיו עושים הפלה, לא היית יכול לעמוד כאן ולטבוע. זאת אומרת, העובדה שאתה קיים היא הודות לזה שהם לא נהגו כפי שהיית רוצה שהם ינהגו. אדם לא יכול לטבוע את העץ על זה שהוא ענף שלו. אתה לא יכול לטבוע מישהו על מעשה שבזכותו בכלל אתה יכול לעמוד כאן ולטבוע. למרות שאתה סובל, הכל בסדר. ואולי נכון שמוטב לאדם שלא נברא מי שנברא, כמו בית שמאי ובית הלל שנמנו וגמרו, ובוודאי בן אדם שמאוד סובל, אז אנחנו לא מכחישים את זה שאתה סובל, ואולי אפילו יש איזושהי משמעות לאמירה, למרות שאני בספק גדול. יש משמעות לאמירה, הייתי מעדיף לא להיות קיים, אבל כתביעה משפטית זה ודאי לא יכול לעמוד. אגב, אותה בעיה יש במשמעות של עצם האמירה, הייתי מעדיף לא להיות קיים. כי אם לא היית קיים, זה לא מצב שלך. אז מה זה היית מעדיף? הייתי מעדיף, פירושו יש לי מצב א' ומצב ב'. אני מעדיף להיות במצב א' ולא במצב ב'. אבל אם מצב ב' פירושו לא להיות קיים בכלל, אין דרך לעשות השוואה כזאת. בין מצב שבו אני אהיה במצב א' לבין מצב שאני לא אהיה בכלל. זה כבר קושייה על בית שמאי ובית הלל שאמרו מוטב לאדם משלא נברא. מה המשמעות של אמירה כזאת בכלל? מה זה נקרא מוטב לאדם שלא נברא? אם הוא לא היה נברא, הוא לא היה. זה לא מוטב לו. אולי מוטב לעולם. אני לא יודע, באיזשהו מובן, מוטב לקדוש ברוך הוא, לא יודע, אבל באיזה מובן זה מוטב לי שלא הייתי קיים. אם לא הייתי קיים, זה לא מצב שלי. אני יכול להשוות בין שני מצבים שלי ולהגיד זה עדיף על זה. לא יכול להשוות בין מצב שלי למצב של פלוני. מה בסיס להשוואה? או למצב של אף אחד. אז אני מביא את הדברים האלה לא כדי לדון עליהם, זה לא הנושא שלנו, אלא כדי לחזור באמת לשאלה של הזיכרון. כי אם הזיכרון באמת הוא מכוון לאדם הנזכר, הוא כבר לא פה. מה, יש מחויבויות שבן אדם לחברו לאדם שנפטר? אז עוד פעם, הלכתית, יש אמירות שכן. יש אמירות מסוימות, מצווה לקיים דברי המת, כל מיני דברים כאלה, אגב, הם רובן לא דאורייתא, אבל כן, יש איזושהי תפיסה הלכתית שישנה מחויבות לאדם גם אחרי שהוא נפטר. אבל אני חוזר עוד פעם לפתיחה שלי, בעולם חילוני קשה מאוד לקבל הנמקה כזאת. והעובדה היא שגם בעולם חילוני ישנה תחושה שיש מחויבות כזאת. והשאלה היא על מה זה מבוסס. מה שעומד, אני חושב, מאחורי הדברים האלה, יושבת, אולי קודם אני אסביר, ואז קודם אני אגיד מה אני רוצה לומר, ואז עוד הבהרה מתודולוגית. אני חושב שכל הדברים האלה מרמזים שיש באמת איזושהי מחויבות לאדם שנפטר, בלי שום קשר לשאלה האם אני חייב לו הכרת טובה. לא, אני לא מדבר על הכרת טובה. עצם המושג מחויבות לאדם שנפטר, אני אסביר את זה אולי בצורה הבאה. יש, כתוב בתורה, תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. מה זה נקרא זכר המלך? מה זה הזכר שם בפסוק הזה? זכר, לכאורה, זה הזיכרון, למוחות את המלך מהזיכרון, לעשות פירמוט לדיסק, אוקיי? אבל זה לא יכול להיות נכון, כי יש מצווה לזכור ואיסור לשכוח. אחת הזכירות זה זכירת מעשה המלך. אז איך יכול להיות שאנחנו מצווים למחות את זכר המלק, אם יש מצווה לזכור את המלק ואיסור לא תשכח? כשמסתכלים על פשט הפסוק, ברור שזה לא פשט הפסוק. המושג זכר המלק פירושו שמץ מהמלק. זה נקרא זכר המלק. כל, כמו גם בעברית שלנו היום אגב, לא השארתי זכר לדבר מסוים, הכוונה, לא השארתי שום חלק ממנו. זה לא קשור לזיכרון כפעולה מנטלית. זכר בתרגום מילולי, זה חלק מהדבר, פינה של הדבר, איזשהו משהו, שמץ מהדבר. זה נקרא זכר על הדבר. תראו למשל, רשי על פרשת כי תצא, כן, תמחה את זכר המלאק, אז רשי כותב, תמחה את זכר המלאק מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, שלא יהיה שם המלאק נזכר אפילו על הבהמה. לומר בהמה זו מי של המלאק הייתה. זאת אומרת, כל חלק שבכלל מתקשר באיזושהי צורה לעמלק, צריך להשמיד אותו מתחת השמיים. ושוב, לא כדי לשכוח. הפוך, אנחנו מחויבים לזכור את עמלק. זה נקרא פשוט להשמיד פיזית כל חלק מהעמלק, ואז לזכור אותו עם כל הפרטים. אוקיי? זאת אומרת, לזכור לא קשור לשאלה האם אני צריך להשמיד את זכרו. כי זכרו זה לא פעולה מנטלית, לא לזכור אותו, אלא זכרו זה חלק. כל חלק ממנו, חלק פיזי. פשוט חלק מהמלאק, אפילו בהמות או בני אדם, המלאקים, את כולם צריך להשמיד, לא להשאיר זכר להמלאק. מה זה אומר בעצם? שהמושג זכר, פירושו המילולי, זה לא, אני לא מדבר כרגע על דרושים, פירושו המילולי זה חלק מהדבר, זה נקרא זכר. עכשיו, כשאני, למה זה משמש אותי גם בהקשר המנטלי, בפעולה המנטלית, מה שאנחנו קוראים לזכור, לזכור זאת ודאי פעולה, זה לא אובייקט, זה לא משהו, כן, לזכור זה פעולה מנטלית. למה משתמשים באותו שורש? משתמשים באותו שורש, נדמה לי, שכשאנחנו זוכרים מישהו, אז חלק ממנו נמצא אצלנו. בזיכרון שלנו, בתודעה שלנו, בראש שלנו. אם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא דואליסטית, זאת אומרת שהאדם הוא בעצם גוף ונפש ביחד, אז מה שאני אומר עכשיו הוא לא מטאפורה, כמו שאנחנו רגילים לשמוע הרבה בימים האלה, שזיכרונם איתנו, לעד, יינונו, וכל מיני דברים פתטיים מהסוג הזה, אני בכלל לא מתכוון לעניינים האלה, פתטיות מאוד לא חביבה עליי. אני מדבר על, 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 על אמירה מטאפיזית, אונטית, פשוטה. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שמשהו מהאדם נמצא אצלי כשאני זוכר אותו. למה? כמובן זה לא מולקולות ממנו, אבל האדם הוא לא רק מולקולות. האדם הוא גם מחשבות, רעיונות, נשמה, כל מיני דברים. ולכן, כשאני אומר את זה, בעיניי זאת לא מטאפורה, אלא משהו ממנו נמצא אצלי כשאני זוכר אותו. וכשאני לא זוכר אותו, אז אולי הוא מלווה אותי בתת מודע, או שהוא בכלל לא פה, אני לא יודע. אבל הטענה שלי זה שזכירה כפעולה מנטלית, זה לא בכדי מתואר באותו שורש כמו חלק מהדבר, זכר המלאק. זה מתואר באותו שורש בגלל שזכירה בלשון המקראית, בלשון הקודש, בעצם משמעותה להשאיר משהו מהדבר אצלי. זה נקרא לזכור. ואם באמת זאת הנקודה, כן, אני אביא אולי דוגמה, יש, אתם יודעים, יש שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מעניין, אני לא יודע אם זה דרוש או לא, אבל זה מעניין, תחשבו על זה פעם. כל אחת מהעבירות האלה ממוקדת במשהו אחר מההוויה שלנו, מהמציאות שלנו. עבודה זרה זאת עבירה קוגניטיבית, כן? זאת עבירה שבשכל. גילוי עריות זאת עבירה גופנית, זה בגוף. זה בגוף וזה בנפש, בנשמה, בשכל. רצח זה במקף. זאת אומרת, רציחה זה לא הפגיעה בגוף, יש כל מיני פגיעות בגוף. רציחה זה ניתוק של הנשמה מהגוף. האדם זה איזשהו חיבור של נשמה עם גוף, והרצח הוא לא עושה כלום, לא לנשמה ולא לגוף באופן עקרוני, אלא פשוט מפריד אותם זה מזה. אין יותר מקף, בין, מחבר בין הנשמה לבין הגוף. זאת אומרת, אז אם עבודה זרה פוגע בנשמה, גילוי עריות פוגע בגוף, הרצח פוגע במקף שביניהם. ובמובן מסוים, מיטה של בן אדם, היא כל כך חמורה בעינינו, לא כי הוא נכחד. הוא לא נכחד, הנשמה שלו, כנראה ככה מקובל לפחות לחשוב, הנשמה שלו עדיין מסתובבת בצורה כזו או אחרת, עדיין קיימת. היא לא נעלמת, בהנחה שהיא הייתה, היא עדיין. אלא מה? היא רק לא מחוברת לגוף. ומה זה אומר? שבעצם מה שנורא במוות הוא לא החידלון. כי אין פה חידלון. מה שנורא במוות זה היעדר הקשר של הנשמה שעדיין קיימת לעולם שלנו. לעולם המעשה, לעולם שבו אפשר לעשות דברים, לתקן דברים, להתקדם, ללמוד, מה שהעריכו כמובן כל בעלי המוסר, על זה שכן, על ארז דווי, תמיד אתה חושב מה לא הספקתי, וזהו, אני איבדתי את האפשרות שלי לתקן דברים, לעשות דברים וכו'. אז הזיכרון, אני חוזר לעניין הזיכרון, הזיכרון פירושו בעצם להשאיר משהו מהמקף. הנשמה נמצאת באיזשהו מקום שהיא נמצאת. אבל אנחנו רוצים לחבר אותה חזרה לעולם שלנו, להשאיר משהו מן המקף, ואת זה עושים באמצעות הזכירה. במילים אחרות, מה שאני רוצה לטעון, ושוב פעם, אני לא מתכוון למטאפורה בכלל, אני מתכוון לאמירות כפשוטן. הערך של הזיכרון הוא בעצם בסופו של דבר ערך של החיים. לזכור מישהו זה כמו להשאיר אותו בחיים. על זה מעט מאוד אנשים יתווכחו, על זה שיש ערך בלהשאיר מישהו בחיים, למנוע את מותו. הזיכרון בסך הכל במובן מסוים מונע את מותו. מותו זה לא חידלון, מותו זה הפרידה מהעולם הזה. הזיכרון משאיר אותו עדיין כאן. ולכן ככל שאני זוכר רעיונות שלו, כן, אין עושים, איך זה הולך שמה? אין עושים נשמות לצדיקים, דבריהם הם, הם זיכרונם, הכוונה באמת שאם אתה זוכר את הרעיונות שלהם, אז עזוב אותך מטקסי זיכרון פתטיים. אם אתה זוכר את הרעיונות שלהם, הם הכי נוכחים שיש. אמיתית, לא מטאפורית, אמיתית. כיוון שחלק מרבי יוחנן זה הרעיונות שהוא יצר, חלק מהרמב״ם זה הרעיונות שהוא יצר, ואם הרעיונות פה, אז הרמב״ם עדיין פה. ואם התפיסות העולם, הרעיונות, המחשבות של בן אדם נזכרות על ידי אנשים אחרים, אז הוא עדיין כאן. משהו מהמוות שלו, נמנע או מתפוגג או נחלש, הוא קצת עדיין קיים. נדמה לי שזה הסאבטקסט, כן? זאת התחושה או הבסיס לתחושה שנמצאת אצל כל האנשים, או רוב האנשים, שמרגישים שיש חובה לזכור, ושוב פעם, אני לא מדבר על שואה וחללי צהל, אני מדבר סתם לזכור מתים. לזכור מתים זה להשאיר אותם בחיים, בצורה כזו או אחרת. עכשיו נכון, דיברתי בהתחלה ולא בכדי הקדמתי את זה, יש הרבה מאוד אנשים שהם בכלל מטריאליסטים, ועדיין מדברים באופן מאוד פתטי על חשיבות הזיכרון ועל הערך הגדול שיש בו וכו', בעיניי זה הכחשה, חיים בהכחשה. זאת אומרת, הם בסופו של דבר בעצם דואליסטים מוסווים. הם מאמינים בזה שמשהו מהאדם נשאר, רק כך אני יכול להסביר לעצמי את התחושה הזאת החזקה, של חשיבות הזיכרון, אלא שהם ליבה לפומה לוגליה. כשאתה שואל את הבן אדם, הוא הרי אתאיסט או מטריאליסט מוצהר, אז הוא לא יכול לתת לך הסברים מהסוג שאני נתתי עכשיו, אז מה שהוא אומר, לא, זה כדי למנוע שעות עתידיות, כדי להכיר טובה, כדי, לא יודע מה, להתחבר לאתוס הלאומי, זה הכל הסברים בעיניי שהם רציונליזציה שבדעבד, כולם יכולים להיות נכונים, אבל אני לא חושב שהם לוכדים את המהות, את האסנס, של החובה לזכור. האסנס של החובה לזכור, זה חובה שממוקדת באדם שאותו אני זוכר. לא ברעיונות, לא בקולקטיבים, באדם. ומה החובה? החובה היא פשוט להשאיר אותו בחיים, להציל אותו במובן מסוים, לתת לו עוד קצת שנות חיים. ובמובן הזה אני חושב שערך הזיכרון הוא אינו אלא ביטוי, אולי קלוש יותר כמובן, אבל עדיין איזשהו סוג של ביטוי לערך החיים. פשוט לזכור, פשוט להשאיר בני אדם יותר בחיים. ועכשיו, על גבי זה, כמובן יכולות להיות עוד המון המון קומות נוספות. עכשיו יש אתוס לאומי, ויש הכרת טובה, ויש אמפתיה, ויש מניעת שורות עתידיות, ויש המון המון דברים שכל אחד מאלה, אגב, מסביר רק חלק מחובות הזיכרון. כן, מניעת שורות עתידיות זה על שואה, וגם שם לא צריך את כל הפרטים בשביל זה. הכרת טובה זה רק לאותם שאני מכיר להם טובה. כן, אמפתיה זה רק למי שעדיין יש אנשים שסובלים בגלל לכתו. אם אין כאלה, אז אין צורך לזכור אותו בשביל האמפתיה. כמו שאמרתי קודם, לכן כל ההסברים האלה הם הסברים שנותנים הסברים מקומיים לסוגים מאוד מסוימים של זיכרון. אבל יש בבסיס איזושהי פלטפורמה כללית שנדמה לי שהיא מסבירה את כל חובות הזיכרון. ואחריה, על גביה, יש כמובן קומות נוספות שכולן יכולות להיות נכונות שהן מסבירות או נותנות ערך לזיכרונות מאוד מסוימים. עכשיו גם ברור למה יש ערך לזכור חייל אלמוני. כי חייל אלמוני, בכל זאת, יש איזושהי תחושה שרוצים קצת ממנו גם להשאיר בחיים. עכשיו עוד פעם, עד כמה לעמוד על יד מצבתו זה משאיר משהו ממנו בחיים, אני בספק רב. אם אני יודע משהו שהוא חשב, משהו שהוא כתב, משהו שהיה חשוב לו, ואולי אני מממש את זה, שהוא לא הצליח. בדיוק הבוקר שמעתי, בן שלי שמע על איזה חייל אחד, מישהו שנהרג, בעצם לא חייל, איזה נפגע בפיגוע נדמה לי, שהוא היה באמצע סטארט-אפ. וההורים שלו ממשיכים את הסטארט-אפ שלו. בעיניי זה מאוד יפה, זה לא עניין רגשי. יש משהו בזה שמשאיר אותו בחיים. זה עניין ערכי. זה לא שאלה של איזשהו רגש שותפות, מין התפרצות אמוציונלית. אני רוצה לטעון שיש את זה איזשהו בסיס קוגניטיבי. זה בעצם ערך של להשאיר משהו ממנו בחיים. אם הוא היה חי, חלק מהשעות שלו הוא היה מקדיש לזה. אז הנה, אז אני עושה את זה במקומו, זה יתממש גם בלעדיו. ובמובן הזה, משהו ממנו עדיין נמצא כאן. כי בסופו של דבר, ערך החיים, גם הוא אפשר לשאול למה יש לו ערך. וגם שם יבואו כל מיני רציונליזציות, ואני לא אכנס לזה כאן, אבל חלק מהן זה שהבן אדם רוצה לפעול ולהמשיך, ואם הוא ימות, אז הוא אין לו. הוא איבד את האפשרות לעשות את זה. אז אם אני נותן לו אפשרות לעשות את זה באופן כזה, באופן של זיכרון, הנצחה, המשך הפעולות שלו, אז גם בזה יש משהו של להשאיר אותו בחיים. זה אולי נשמע קצת מטאפיזי, מיסטי, אני לא יודע בדיוק, מחוזות שאני בדרך כלל לא נוטה להגיע אליהם, אבל נדמה לי קשה לי להצביע על הסבר אחר, לפאתוס הזה שמלווה את חובת הזיכרון, כן, את הערך שיש בזיכרון, ואני חושב שזה גם נותן איזשהו אור אחר קצת על הוויכוחים האם לזכור קולקטיביים או לזכור אינדיבידואליים, להתמקד ברעיונות או להתמקד באדם עצמו, מה הוא אהב ומה הוא לא אהב ומה היה האופי שלו וכל דברים כאלה, כל אחד ייקח מזה את ההשלכות שהוא לוקח, אבל נדמה לי שיש לדברים האלה גם השלכות אולי אפילו פרקטיות, ולא רק שאלה פילוסופית מנותקת. אז אני בשלב זה עוצר כאן, ואם מישהו רוצה להעיר, לשאול, זאת ההזדמנות. כן.
איך אני אסתכל, אם אני אשלב מה שאתה אמרת בקשר למה שכתוב בתורה, לזכור מה שעשה השם עשה למרים, אני זוכר אותה כדי לחיות אותה, ועל ידי זה אני לא מדבר לשון הרע, או אני זוכר אותה, הפונקציה של הזכירה, כדי שאני לא אדבר לשון הרע, אם הבנתי נכון. אז איך זה משתלב במה שאתה אומר?
להפך, לכן נתתי את ההקדמה בהתחלה. נתתי את ההקדמה בהתחלה שאני לא מדבר על ההיבטים הדתיים או ההלכתיים של הזיכרון. אני בכוונה דווקא נתתי כל מיני אינדיקציות דרך איך חושבים אנשים חילונים, מטריאליסטים, אתאיסטים, כדי להראות שגם שם ישנה איזושהי תפיסה שזיכרון הוא ערך. וזה בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכמו שאמר ציצרו, כן, כל דבר אנושי לא זר לי. זאת אומרת, גם יהודי מאמין ומחויב במצוות הוא קודם כל בן אדם. אם יש ערך שמחייב את כל בני האדם, אז זה מחייב גם אותו. על גבי זה, יש כמובן גם את המחויבויות הדתיות. מה שאני רוצה לטעון זה שהמחויבות לזכור היא מחויבות אנושית אוניברסלית. על גביה יש מחויבויות פרטיקולריות. יש מחויבויות הלכתיות דתיות, שהן באמת לא בשביל להשאיר בחיים. הן, את המלאק אין שום עניין להשאיר בחיים. את החובות לזכור, החובות ההלכתיות לזכור, הן חובות שמטרתן היא פרגמטית, תוצאתית. ולכן אני טוען שהן לא יכולות להוות הסבר טוב לערך הזיכרון שעליו אנחנו מדברים בימים האלה. זה בדיוק ההבחנה שעשיתי בהתחלה.
תודה.
עוד מישהו? אוקיי, אז...
שר כוח ותודה רבה.
תודה רבה. אני שמח יותר מחר להתראות.